אך עיקר הכנעת הלב להיות נשבר ונדכי. אתם רואים? זה נמצא בשליש התחתון בצד אקסיים בערך 10 שורות מלמטה. בסדר? יש?
בוודאי.
או, אחד אומר כן, הוא מוציא את כולם מדי חובה. כולם באותה הרצאה?
לא. מה זה
שלא
היה?
אין
לו
צורה אחרת.
אני חושב שגם לא, אבל זה נראה טיפה אחרת.
פרק
ז'
בעיון
התשובה? כן. עיקר הכנעת הלב, בסדר? עיקר הכנעת הלב, להיות נשבר ונדכה. שזה המטרה שפה רוצה הבעל התניא ללמד אותנו איך מגיעים לבחינת תשובת התאה. תשובת התאה זה האפשרות להחזיר את המצב לקדמותו, לשוב חזרה לנקודת האפס. אחר כך יש עוד תשובה עילאה, שגם מי שרחמנא ליצלן לא חטא בכלל והוא בחור טוב, גם הוא יכול לחזור בתשובה. שחזרה בתשובה לא תהיה שמורה רק לרשעים. מה, צדיקים לא מגיע להם לחזור בתשובה? אז זה שבוע הבא בעזרת השם פרק ח', אז הבעל התניא ידבר על תשובה עילאה, שגם תשובה, גם לצדיקים יש אפשרות לשוב אל השם, למרות שהם לא עשו שום דבר רע. אז זה זכות שיש להם, זה נחמה. מורים, מישהו פעם אמר שמסתכלים על 100 שנים האחרונות, אומרים שתמיד החילונים היו טיפה לפני הדתיים. ככה זה בדרך כלל, דתיים נזכרו קצת אחרי, חילונים התחילו עם ההתעוררות הלאומית, דתיים נגררו אחריהם, באו לארץ, אחרי זה בעניינים של ההתיישבות בארץ גם כן, ההתיישבות הייתה על ידי עיקר המסה של ההתיישבות. אפשר להתווכח על זה היסטורית, אבל בגדול זה נכון. אחרי זה באו דתיים, אחרי זה על הצבא גם כן, הדתיים נזכרו אחרי זה. לדבר על, גם בקודש יש כל מיני דברים, לימוד תנ"ך, דבר שהיה קצת זנוח על ידי עולם הישיבות, ודווקא מהחיצונים הוא התחיל, ואחרי זה, בשנים האחרונות, מדברים על השלום, וגם את זה התחילו מהצד ההוא, ואחרי זה קצת התעוררו לזה הדתיים. בסוף, חילונים יחזרו כולם בתשובה, בסוף גם הדתיים יזכרו שכדאי לחזור בתשובה. כשכל החילונים יחזרו בתשובה, זה רעיון יפה. אפשר גם לחזור בתשובה. אפשר ללמוד מהם את הדבר הזה. אבל באמת, הרצון של בעל התניא פה זה ללמד אותנו איך באמת אפשר לחזור בתשובה. וזהו, הבדיחה הזאת היא בדיחה אמיתית מאוד לפרק שבו אנחנו עסוקים. כי בן אדם ש... הגיע באמת למקום מאוד 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 רחוק, או שקרה לו איזה טראומה נוראית, אז התשובה, אז זה מעורר את זה לתשובה. דיברנו על זה קצת פעם שעברה, אבל פה מצוות התשובה היא עשייה, היא עשייה שבן אדם עושה, ולא פתאום התעוררות. יש בזה גם גם באורות התשובה, נכון? שיש תשובה פתאומית, שמגיע לאדם פתאום איזה הברקה כזה מאיזה מקום, מאיר אותו, מעיף אותו, ויש איזה עבודה שבן אדם הדרגית לאט לאט הוא עולה. זה עבודה, את העבודה הזאת הוא בא ללמד אותנו פה. הוא עושה את זה קצת אחרת מאורות התשובה כמו שראינו, אבל אך עיקר הכנעת הלב להיות נשבר ונדכה, על ידי זה שהבן אדם שובר את ליבו, על ידי זה שהבן אדם מגיע להכנעת הלב, על ידי זה הוא מבטש את הקליפה, הוא מבטש, נלחם ומתעמת, הוא מוחק את הקליפה, את המציאות הרע שהוא יצר בנפשו. עיקר הכנעת הלב להיות נשבר ונדכה והעברת רוח התמה וסתרה אחרא. איך הבן אדם, אחרי שהוא פעל כל כך הרבה דברים שהביאו אותו למקום כל כך נמוך, איך הוא מצליח לבטש את זה? זה על ידי הכנעת הלב, ולהיות ממרי דחוש בינה בעומק הדעת, להעמיק דעתו ובינתו שעה אחת בכל יום או לילה לפני תיקון חצות, להתבונן במה שפעל ועשה בחטאיו, מבחינת גלות השכינה כנזכר לאל, וגם גרם לעקור נשמתו ונפשו האלוקית מחיי החיים ברוך הוא, והורידה למקום הטומאה והמוות. הן נחלות הסתרא אחרא, ונעשית בחינת מרכבה אליהם לקבל מהם שפע וחיות להשפיע לגופו כנ"ל. בן אדם משקיע זמן, שעה אחת בכל יום, להיות מאנשים שעושים חשבון נפש, אני רוצה לקרוא פה עוד פעם את המילים, בעומק הדעת, להעמיק דעתו ובינתו, שעה אחת בכל יום, צריך להיות בעומק הדעת. בן אדם מתבונן על החיים שלו, על היום שלו, אם הוא עושה את זה כל יום לפני תיקון חצות, אם הוא עושה את זה כל יום לפני וידוי של קריאת שמע, אז הזמן שהוא משקיע בזה, הוא מפנה לזה זמן ומקום ואיכות של מחשבה שמגיע עד עומק הדעת בשביל להבין את הדברים שהוא פעל ועשה באופן שלילי, עד כמה הם מקלקלים, עד כמה הם מקלקלים את העולמות העליונים ועד כמה הם מקלקלים את הנפש שלו, מה שהוא פעל ועשה בחטאיו. אם בן אדם לא משקיע את הזמן הזה, אז באופן טבעי בן אדם סולח לעצמו, זו התנועה הטבעית והפשוטה של בן אדם, הוא מחסה על זה ומעביר את זה הלאה, זה לא מזעזע אותו המעשים שלו, במיוחד אם הוא התרגל אליהם, כמו שאמר רבונה, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו. מרה מיד שואלת, הותרה לו סלקת דעתך? אלא? אז מה זה, איך צריך לקרוא את זה עוד פעם? נעשית לו כיתר? מה זה הותרה לו? הותרה לו. זה לא שזה מותר. לעצמו יש לו איזה הוראת היתר בזה, כל דבר שאנחנו מתרגלים אליו. אנחנו לא פושעים גדולים שעושים דברים קיצוניים. חטאים נורמליים של אנשים מעוגנים, חטאים של אנשים... זה נהיה חלק מהדברים שאדם דש בעקבה, וכל אחד עם העקבים שלו, יש לכל בן אדם מתרגל לחטאים שלו, וכבר לא מזדעזע מזה, אלא אם כן הוא מחליט לשים לזה לב, מחליט להשקיע בזה זמן שהוא מתבונן על מה שהוא עשה. הזמן הזה שהוא משקיע ומתבונן, הוא צריך להעמיק את הדעת, להעמיק את הדעת, צריך להתרגל לצורת מחשבה כזאת, צריך להרפות מכל מה שמפריע וכל מה שמסיח את הדעת, ולחזק את המחשבה. וזה בכלל עבודה שאנחנו לא כך מורגלים אליה, שבחב"ד היא נפוצה בכל מיני עניינים שבעבודת השם, שצריך לעבוד את השם בחב"ד. מה זה בחב"ד? בחוכמה בינה ודעת, ככה אתה עובד את השם. זאת אומרת, בשביל להגיע למשל במקום אחר בתניא, פה אנחנו מדברים על להגיע לשברון לב. איך תגיע לשברון לב? שזה תנועה רגשית, תתבונן במציאות של החיים שלך. מקום אחר, בתחילה את שער האיכות והאמונה בחלק השני של התניה, תניה, האדמור הזקן מדבר על הצורך להגיע לאהבת השם. איך הם מגיעים לאהבת השם? על ידי זה שמתבונן במציאות, בעולם, מתבונן על המציאות של עם ישראל. הוא נותן שם כמה דברים שעל ידם אפשר להתבונן. אז ההתבוננות היא מולידה את הרגשות. ברגע שאתה מעמיק את הדעת באיזה עניין, אז אתה על ידי זה מוליד רגש. אתם מבינים את העניין הזה? מובן איך המחשבה מצליחה להוליד רגש? איפה אתם רואים דבר כזה בחיים? המחשבה מולידה רגש. אחורה הזה יש לנו איזו חלוקה בין הצד הזה, מה שקורה לנו פה, זה לבין הלב שלנו, נכון? אנחנו לא תמיד מחברים בין שני החלקים האלה. יש ביניהם איזה צינור כזה, אתם רואים פה איזה הצוואר הזה? זה הצינור שמחבר ביניהם. הוא יכול לקחת דבר שאתה מתבונן בו, יש דבר יותר ברור לך, אז אתה יותר מתלהב ממנו, יותר קרוב ללבך גם. מתבונן על איזה משהו, זה עבודה לאמץ את המחשבה במקום אחד. זה לא פשוט, בגלל שהמחשבה בדרך כלל נשלטת על ידי, אנחנו נשלטים על ידי המחשבות. מה אתם חושבים עכשיו? יש כמה שמקשיבים, אני רואה לפי עיניים. אני מניח שהמחשבה מוסחת מדי פעם, אתה לא לגמרי יודע ממה היא מוסחת פתאום, נכון?
טוב.
הדבר אחד, אתה חושב על השיעור שהיה אתמול ועל מה שאתה צריך עוד ללמוד, על החברות השעברית לך, על אם אתה נוסע מחר או לא נוסע מחר, מה צריך, יש כאלה דברים שאתה חושב, דבר מזכיר דבר, והמחשבה יש לה איזו יכולת להתפשט ולא להיות מרוכזת, זה לא פעולה. עכשיו שאני לומד, אז אני חושב על הטקסט, אני חושב על המילים, אני מנסה להבין את מה שכתוב פה, את מה שהרב מדבר, את מה שהרב כותב פה לפנינו. אבל שאני מחליט שיש נושא שעכשיו הוא הנושא שעליו אני מתבונן, זה לא כאילו יצא לי לחשוב על זה, אלא אני הולך לחשוב על זה. אז זה ריכוז של מחשבה באופן אקטיבי. עכשיו הולכים לחשוב, בן אדם שעושה וידוי, אם הוא באמת עושה וידוי, בן אדם שעושה חשבון נפש באופן אמיתי, עכשיו אני הולך לרכז את המחשבה שלי על הדבר הזה, על העבירות שלי, על החטאים שלי, על מה שפעלתי רע בעולם. חושב על הדבר הזה. צריך לראות איך אפשר. זה דבר שעם הזמן מתאמנים בו, מצליחים יותר ויותר לעבוד על הדבר הזה. מי שעוד עובד על העניין הזה של המחשבה, שלמד אותנו אפילו גם קצת טכניקות בדבר הזה, איך לעורר מחשבה, איך לעבוד את השם דרך מחשבה, לאמץ מחשבה במקום מסוים. אני רוצה עוד שנייה לדייק, אתם מבינים מה זה לעבוד דרך מחשבה? זה לא דרך השכל. מה ההבדל בין לעבוד דרך השכל לבין דרך מחשבה?
מחשבה לוגית. פשוטה
כאילו, אתה מגיע להבנות מסוים. עכשיו אתה מתרכז, חושב על משהו, אתה מתרכז דווקא בו, אתה יודע, זה יותר... זה לא הריכוז, זה לחשוב על... הריכוז, זאת אומרת, זה הנושא עכשיו. זה לא איזה רציונל, זה מדויק לגמרי מה שאמרת, זה לא איזה רציונל שאתה אומר עכשיו משהו שכלי, אלא זה... פעולה, זה הפעולה שאני עושה עכשיו, אני יכול לחשוב על הבית שלי עכשיו, לחשוב על ההורים שלי. אני יכול עכשיו 5 דקות לחשוב רק על ההורים. לחשוב על מה הם עושים בשבילי, על איך הם חיים עכשיו, כמה הם משקיעים, להיות מרוכז בהם. צריך לאמץ את המחשבה בשביל זה, כי היא יכולה לעוף למקום אחר. ולרכז מחשבה זה עבודה. מי שעוד עוסק בזה, זה הפיאסי צנא. בכמה מהספרים שלו, ספר מיוחד שהוא כתב שנקרא בני מחשבה טובה. מה אתם מישהו ראה פעם את הספר הזה מבפנים? אדמור פיאסי צנא ראיתם? מה ראיתם? מה?
מבחוץ.
מישהו למד משהו? חובת התלמידים? חובת התלמידים, יש קודש. אז הוא כתב ספר אחד מאוד קטן, דק כזה, שנקרא בני מחשבה טובה. שם הוא מנסה לייצר חבורה של עובדי השם שנפגשים אחת לשבוע, אחת לכמה ימים, שהעבודה שלהם היא דרך מחשבה. בעצם זה דמיון. המספרים אחרים שלו עובד דרך הדמיון. לחשוב על משהו, רוצה לעבוד דרך להתחבר ליציאת מצרים, אז לדמיין את יציאת מצרים, לדמיין את סיפורים של התורה. דרך המחשבה הזאת שאתה מרכז ואומר עכשיו אנחנו חושבים על זה, דרך זה אנחנו מטמיעים בנפש את העניין שאותו אנחנו רוצים להטמיע. אז פה שאנחנו מדברים על שברון לב, בן אדם צריך לחשוב על זה, לחשוב על העבירות שלו, הוא מתבונן בהן, הוא מתבונן ופועל מה שהוא עשה, אז צריך בשביל זה לתרגל את זה, צריך זמן פנוי, צריך פשוט לעשות את זה. לא מספיק ללמוד את זה, צריך לעשות את זה, להחליט על זמן, לפנות לך זמן ביום. בן אדם רוצה באמת לחזור בתשובה, לחזור אל השם, להתקדם בחיים שלו. אז הוא צריך לפנות לזה זמן ביום, במקום. הוא מפנה לעצמו את הראש, שאף אחד לא יטריד אותו, מזיז את הפלאפון ואת כל העניינים האחרים שיכולים להטריד אותו. כל אחד לפי המקום והזמן שנוח לו. יש פה איזו המלצה על זמן מיוחד, לפני התפילה או לפני... חצות או לפני קריאת שמע על המיטה, שזה זמנים שמסוגלים לזה, לעורר את הנפש. בן אדם יכול לעצום את העיניים ולהתבונן מה הוא עושה היום. כמו שבספרים על התשובה יש כמה דרכים לבן אדם לעשות חשבון נפש, יש כאלה ש... הווידויים הגדולים שיש לפי האלף בית, זה עובר על העבירות. יש בתפילה זקה שעובר על האיברים של הגוף, איבר ואיבר, איפה שהוא פגע, משהו עשרה. בן אדם יכול פשוט לעבור על הסדר יום שלו היום, או על רשימה של מידת הנפש. ויכול, מתוך כל זה לא צריך לעשות רשימה גדולה, רשימת מכולת. לתפוס, רק בשביל להתחיל לחוות את זה, לתפוס איזה מקום אחד שהוא מרגיש שהוא לא בסדר, ולחשוב על זה, לדמיין את זה, לראות את עצמו, איך זה נראה שהוא עושה את זה, ולאיזה מקום זה מביא אותו, איפה הוא היה יכול להיות אם הוא לא היה חוטא בעניין הזה. כלומר שמביאים אותו נמוך, מרחיקים אותו מהשם יתברך, ואיך על ידי זה, ופה זה קשור באמת להעמקת הדת, שעליה נדבר בעל התניא, איזה דברים רעים זה גורם בעולם, וכמה אנחנו על ידי זה פועלים. בזה צריך באמת העמקת הדעת, לדמיין שאנחנו על ידי החטא שלנו משפילים כביכול, או כביכול, משפילים ממש את השכינה, ובונים מחלות של סטרה וטומאה, ומייצרים עולם רע מסביבנו, באטמוספירה שמסביב לגוף שלנו, נמצאים כל מיני כוחות של טומאה וכל מיני כוחות רעים, והדברים האלה הם מלפפים אותנו ומסובבים אותנו. חלק מהקשיים שלנו בעבודת השם, קשה לבן אדם לרכז את למה בן אדם שעושה עבירה חמורה, שמתרחק, הולך אחרי תאוות ליבו, אחרי זה קשה לו מיד לסובב את הכפתור מאוף לאון ולעבור שם להתפלל מנחה בדבקות עצומה, נכון? באופן פשוט שבן אדם נמצא במקום שפל ונמוך, אז הוא לא מצליח. למה הוא לא מצליח? כי יש מסביבו, זה לא איזה אירוע שקרה פעם, זה חלק מהחיים שלו, זה אוחז בו. המקומות הרעים אוחזים בו, נמצאים ונדבקים עליו. ואז אם בן אדם מדמיין, אפשר יכול ממש ממש לדמיין איך על ידי המקומות האלה, אז הוא נהיה יותר נמוך, נהיה יותר שפל, נהיה רחוק יותר מהשם. ועל ידי שאני מצליח לדמיין את עצמי, ככה, איך אני נראה, וכמה אני מתרחק מהשם, ואני מדמיין, יכול לדמיין את עצמי, איך הייתי רוצה לראות, ממש לעצום את העיניים ולהסתכל על עצמי, איך החיים שלי כן היו אמורים להיות בעניין הזה אחרת. באותו רגע שהתרחקתי מהשם, לאיזה מקום טוב הייתי יכול להגיע. הפער הזה, אם אני משקיע בזה מחשבה, יכול להביא את האדם אל שברון לב. יכול לשבור את ליבו. על ידי זה שהבן אדם שובר את ליבו, אז מתעורר בו איזה רצון לעשות משהו. אז מעורר בו המקום הטוב שלו, אחרי שהלב נשבר, אחרי שהחיים שלו לא עוברים סתם. קורה שרוב הזמן אנחנו מעבירים את החיים שלנו סתם, אז זה נהיה סתם, אז מתרגלים לעשות עוד ועוד ועוד דברים. אבל ברגע שיש לנו רגישות, שאנחנו חיים, שמשהו בלב שלנו נפתח, אז יש לנו איזו תנועה ללכת לאיזה מקום, יש לנו פתאום השתוקקות, איזה רצון. סימן לשברון לב, ראינו שבוע שעבר ברבי נחמן, סימן לשברון לב שהוא מביא לידי שמחה. אם השברון לב מביא לשמחה, סימן שאני חי. כשאני חי, אני שמח. לכוחות חיים שמתפרצים, שהלב אטום, זה שזה כבדות כזאת על החיים. והפוך על הפוך יוצא שדווקא מי שלא שובר את ליבו, מי שלא מתמרמר על מצבו, הוא יכול להגיע לאיזה עצבות ולאיזה דכתוך יותר גדול. מבינים למה? למה דווקא בלי שברון לב אתה יכול להגיע לדכדוך? כי הסתם של החיים, שאתה מתרגל לא להיות רגיש למצב שלך, אלא לחיות סתם, בסתם של החיים יש איזה מעיסה בסופו של דבר. הבן אדם לא שמח. כשאדם עם חיישנים טובים לאיפה שהוא נמצא, אז תנועות ימין השמאלה מעוררות אותו, אז הוא מרגיש שהוא חי. אבל שבן אדם לא שובר את ליבו, לא שם לב, לא פותח את הלב שלו למציאות שבו הוא חי, אז מתכסה על הלב עוד מעטה של אבק, ועוד מעטה, עוד אורלת הלב, ועוד איזה חסימות, ועוד שרירות הלב. הלב לא רגיש לחיים, לא שם לב, עושה טעויות ולא מתאכזב מהם. צדיקים, ככל שהם יותר גדולים, אז כחוט השערה, כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים, כחוט השערה, זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא רק יורד איתם לעניינים האלה, גם הם בעצמם רגישים הרבה יותר. אם אני שוכח לברך ברכה אחרונה, אז אני הרבה פעמים מקסימום פספסתי איזה הלכה. אבל מי שמבין את המשמעות הגדולה של כל מילה שיוצאת מפיו, אם הוא מעמיק, אז כל דבר כזה נראה לו היום ונורא. הוא רגיש לכל דבר בחיים שלו. ככל שהרגישות גבוהה, אז ככה גם התשומת לב לדברים יכולים להיות יותר גבוהים. זה העבודה שנדרשת בשביל לפתוח את הלב. נתקדם עוד טיפה. וזהו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, ושעים בחייהם קרויים מתים. כלומר שחייהם נמשכים ממקום המוות והטומאה. וכן מה שאמרו לו המתים יעללויה, אינו כלועג לרש חס ושלום, שצוחקים על המתים שהם לא יכולים להלל את השם חס וחלילה. אלא הכוונה על הרשעים שבחייהם קרויים מתים, שמבלבלים אותם במחשבות זרות באותם ברישם, ואינם חפצים בתשובה כנדע. לא המתים יעללויה, זה אותם הרשעים, שזה כל אחד ואחד מאיתנו ברגע שהוא חוטא. אז הוא שייך אל המתים, אל האזור הזה, מה שמחיה אותו זה לא היכלות הקדושה, אלא היכלות הסתרה אחרא. וברגע שזה מה שמחיה אותו, אז גם אם יש איזושהי התעוררות מסביבו לקדושה, הוא שבוי, הוא לא יכול להתעורר. אף על פי, מבלבלים אותם במחשבות זרות באדם בראשם, ואינם חפצים בתשובה כנדע. ואף פה, מכאן עד סוף הפרק, בעל התניא בא להגיד לנו שהזעזוע שצריך לפקוד את הבן אדם שהוא עובר על עבירות, השברון לב, זה לא חייב להיות דווקא על הדברים הגדולים ביותר. אלא כל חטא קטן יכול להביא את הבן אדם לעניין הזה של שברון לב, יכול להביא רגישות לדבר הזה. ואף מי שלא עבר על אבון קראת, וגם לא על אבון מיטה בידי שמיים, שהוא הוצאת זרע לבטלה, וחיי גוונה, אלא על שאר עבירות קלות. אז בן אדם, אם באמת בן אדם היה שם לב שעשה דבר נורא והיום, עבירות שחייבים עליהם קראת, מיטה בידי שמיים, מיטת בדין, אז באמת היה שווה את דבר. אבל עבירות קלות, קצת יותר מזלזל בזה. אף על פי כן, מאחר שהם פוגמים בנשמה ונפש האלוקית, וכמשל פגימת ופסיקת חבלים דקים כנזכר לאל, הרי בריבוי החטאים יכול להיות פגם כמו בלב אחד שיש בו קראת או מיטה. זוכרים את המשל של החבל? החבל הרי הוא אסורי ממלא, ממה?
סיבים.
כן, סיבים קטנים כאלה. אז אמנם יש צינור אחד, אז בהתחלה אומר שברגע שיש קרץ זה שהוא חותך את הכל, אבל חטאים קטנים, כל פעם הוא חותך איזה סיב אחד מתוך זה. אז גם חטאים דקים, חטאים קטנים כאלה, הם מנתקים את הקשר של הבן אדם מהקדוש ברוך הוא. צריך לדמיין את זה, שזה באמת עובד, שאני מקבל כל הזמן חיות מהקדוש ברוך הוא, וברגע שאני מפספס משהו, אז אני סוגר איזשהו צינור, סוגר, חותך איזשהו חבל שקושר אותי לריבונו של עולם. הרי בריבוי חטאים יכול להיות גם כמו בלב אחד שיש בו קראת או מיטה. אם אתה עושה הרבה חטאים קטנים, זה יכול להיות כמו חילול שבת, כמו עבודה זרה. עבודה זרה זה משהו אחד גדול, אבל מלא קטנים זה... ואפילו בכפילת חטא אחד פעמים רבות מאוד, לא שעושה הרבה חטאים, אלא שאת אותו חטא עושה הרבה פעמים. כמו שהמשיל הנביא החטאים לענן המאפיל אור השמש. כמו שכתוב, מחיתי כאב פשעיך, הם עבירות חמורות, המבדילים בין פנימיות השפעת שם הוויה ברוך הוא לנפש האלוקית. כאב פשעיך, יש ענן גדול, מסתיר את השמש, וכענן... כי הבדלת הרבה חשוב המבדיל בין השמש לארץ ולדרים עליה על דרך משל. אז ברגע שיש ענן גדול כזה, אז יש חושך גדול. זה החטאים הגדולים שמבדילים בינינו. וכענן חטאותיך הם עבירות קלות שאדם דש בעקבם המבדילים כהבדלת ענן קל וקלוש על דרך משל. אז גם זה, גם העבירות הקלות הן מפרידות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. והנה כמו שבמשל הזה אם ישים אדם נגד האור השמש בחלון מחיצות קלות וקלושות לרוב מאוד, הן מאפילות כמו מחיצה אחת עבה ויותר. במקום לשים משהו אחד שחוסם את האור על החלון, שמים מלא 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 מחיצות דקות, אז זה גם חוסם את האור. וככה ממש הוא בנמשל בכל עוונות שאדם דש בעקביו, ומכל שכן המפורסמות מדברי חז"ל שהן ממש כי עבודה זרה גילוי עד שפיכות דמים. יש דברים שחז"ל אומרים לנו, מי שעושה את זה, העבירה הזאת, הוא כאילו עבד עבודה זרה. אז העבירה הזאת היא גם כן חמורה מאוד. כמו העלמת עין מן הצדקה, כמו שאמרו, שאמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וכו', ובליעל הוא עובד עבודת אלילים. גם ספר בגנות חברו לשון הרע שכולה כי עבודה זרה גילוי עד שפיכות דמים, וכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, וכן מי שיש בו גסות הרוח וכהן הרבות בגמרא ותלמוד תורה כנגד כולם, כי מאמרם ז"ל ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה שפיכות דמים וגילוי עריות, ולא ויתר על מעשה של תורה. ולכן סידרו בקריאת שמע שעל המיטה לקבל עליו ארבע מיטות בית דין. בן אדם כל יום בקריאת שמע על המיטה מקבל עצמו ארבע מיטות בית דין, מה הוא עבר כל יום על ארבע עבירות שכל אחד מהם הוא חייב מיטה אחרת, זה קצת קשה. אפילו רשעים גדולים לא חייבים כל יום ארבע מיטות בין, מקבל עצמו ארבע מיטות בין. אלא שיש איזו בחינה מסוימת ששייכת לדבר הזה. ומשהו משהו דק מהדק בדבר הזה שייך גם בפעולה הזאת. אם מספרים על האדמור האמצעי, האדמור הרשב, האדמור הרביעי של חב"ד, שהוא... אין חסים אצלו אנשים בשביל לתקן, לבקש תיקון לחטאים שלהם. יום אחד נכנס מישהו, יצא וביקש שלא יכניסו עוד אנשים אחרים, והוא שעות אמר תהילים בבכי נורא והיום. כל החסידים בחוץ עמדו וחיכו, לא ידעו מה בדיוק, חשבו שיש איזו גזירה גדולה בשמיים שצריך לבטל אותה, משהו ממש בבחיות גדולות מאוד. אחרי כמה זמן כשהוא סיים, אחרי כמה שעות, המשיך לקבל אנשים, שאל אותו מה היה שם. אמרתי לו שאני שומע אנשים על הבעיות שלהם בעבודת השם, על החטאים שלהם, אני לא יכול לייעץ להם עצות אם אני לא בעצמי מכיר את הדבר הזה. אז אני, לפי מה שהבעל שם טוב אומר, שאתה רואה איזה מישהו שעובר עבירה, אז זה ראי בשבילך לראות מה אתה צריך לתקן. לא, אתה לא רק מתקן אותו. כנראה שיש בך אז העבודה הקשה של האדמור שהוא מקבל את האנשים שבאים אצלו לתיקון, שהוא שומע את אומר, אני כל פעם שומע את העבירות שלהם, את החטאים שלהם, חושב מה אני צריך לתקן בעניין הזה. אחרי שאני מתקן בעצמי את העניין הזה, אז יש לי כוח לתקן בו. נכנס אליי בן אדם, וזה היה איזו עבירה חמורה כזאת שהבהיל אותי מאוד שיש לי דבר כזה. אני לא דמיינתי את עצמי שיש לי דבר כזה, משהו ממשהו מזה. ועבדתי הרבה בשביל לנסות למצוא את הדבר הזה. אז יש איזה כמה גרסאות מה זה בדיוק היה אותה עבירה. הגרסה אחת מספרת שמישהו סיפר לו שהוא חילל שבת. זה נבהל מאוד שכאילו רואה רצוי שאוכל לשבת, אחרי כמה בחיות ותחנונים, אחרי כמה שעות, אמר שגם תלמיד חכם יקרה שבת, ככה כתוב בגמרא, תלמיד חכם יקרה שבת, וזה היה איזה מקום שהוא פוגם לכבודו של תלמיד חכם, ויש דברים שאומר פה, הם כמו הדבר הזה, זה לא שבן אדם באמת חייב על חילול שבת, אבל יש משהו בדבר הזה, שיש לו גם שייכות לדבר הזה. מלבד שעל פי הסוד כל הפוגם באות י' של שם הוויה כאילו נתחייב סקילה, והפוגם באות ה' כאילו נתחייב שריפה, ובאות ו' כאילו נתחייב הרג, ובאות ה' אחרונה כאילו נתחייב חנק, והמבטל קריאת שמע פוגם באות י' תפילים באות ה', ציצית באות ו', תפילה באות ה'. זאת אומרת שגם עבירות קטנות הן מכוונות כנגד דברים גדולים. אין לנו המשנה באבות שאומרת כי אתה יודע מתן שכר של מצוות, זה לא, אין לנו ממש, זאת אומרת הדירוג הזה שאנחנו לומדים את הגמרא, שאנחנו לומדים את השס, אז אנחנו צריכים לעשות קל וחומר, אז אנחנו אומרים שבת, קל וחומר, כן, מה?
על פי העונש
אנחנו דנים, נכון? שסקילה חמורה משרפה, אנחנו עושים קל וחומר. אנחנו לומדים סנהדרין, אז אנחנו עושים קל וחומר מהנשרפים לנשכלים. אתה דן בזה לפי העונש, אבל באמת, באמת בעומק, על פי הסוד, כל דבר הוא מכוון לדבר הזה, וזה יכול לעורר לחשבון נפש. גם המצוקה שהעליתם פה שבוע שעבר וקצת דנו בה זה שמה? שאם אתה עובד באופן הזה מה יכול לקרות לך? עצבות. אז גם בעל התניא דן בדבר הזה, תדפדפו לפרק למד א' בליקוטי אמרים. הנה... מה? ליקוטי אמרים זה החלק הראשון של
זה. זה עמוד.
זה למדת עמוד ב'.
78.
בעניין אחר שם, בפרק למד, הוא מדבר על הצורך של האדם להתבונן בחולשות שלו. ואז הוא מודע לקושי שעלה גם פה. והנה, אף אם כשיעריך הרבה להעמיק בעניינים הנ"ל, כשעה ושתיים. נראה מאתגר מאוד. בוא נתחיל מ-10 דקות שאנחנו מצליחים. אז יש דבר כזה, שעה ושתיים, סיפר לי מישהו, אני זוכר על מי על אחד הצדיקים, שכשהוא התחתן, הוא היה רגיל, בחסידות שלו היו משקיעים מאוד בקריאת שמע על המיטה, בווידוי שאומרים. ולהגיד את זה בלב אמיתי, בלב נשבר. שהוא היה עם כנראה אחד מעובדי השם היותר רציניים, הוא היה כל לילה אומר קריאת שמע על המיטה, היה אומר את זה בבכי נורא, את הווידוי שלפני קריאת שמע על המיטה. אבל הצעה הקדוש ברוך הוא מסיעת הדשמיא, יום אחד הוא התחתן, גם בלילה של החתונה הוא אמר קריאת שמע על המיטה, הקלה נבהלה מאוד, לא יודע מה קרה שפתאום הוא התחיל להתמרמר בבכי בלילה של החתונה, היא לא שמה שמשהו לא בסדר, נבלה, והוא היה אחוז כולו בתוך הוידוי של שני קריאת שמע המיטה, אז היא דיברה, אם זה הרגיע אותה, הוא הרגיע אותה, שמישהו אחר. זה ככה, זה לא בגללה, הוא היה בקריאת שמע על המיטה כל היום. אז להיות כשעה ושתיים, זה הרבה. באמת, לפנות, להתחיל להתרגל לזה. בכל אופן, בוודאי בשעה ושתיים, כשיעריך הרבה להעמיק בעניינים, אולי כשעה ושתיים ליד בנמיכות רוח ולב נשבר, יבוא לידי עצבות גדולה. אף אם זה באמת יביא אותו לעצבות גדולה, זאת אומרת, אנחנו קודם כל ניסינו להסביר למה זה לא יביא אותו לעצבות, הפוך. אבל בעל התניא הולך עם זה. גם אם זה יביא אותו לידי עצבות גדולה, לא יחוש. ואף שעצבות היא מצד קליפת נוגה ולא מצד הקדושה, כי בצד הקדושה כתיב עוז וחדווה במקומו, ואין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, וכן לדבר הלכה וכולי, אלא שאם העצבות היא ממילא דשמיא, היא מבחינת טוב שבנוגה. ולכן כתב האריז"ל שאפילו דאגת האבונות אינה ראויה כי אם בשעת הווידוי ולא בשעת התפילה ותלמוד תורה, שצריך להיות בשמחה, שמצד הקדושה דווקא. אף על פי כן, הרי כך היא עמידה לחפיה לסתרא אחרא במינה ודוגמתה, כמאמרם ז"ל, מיניה הווה אבא ליש דבנרגה ופגע בו כיוצא בו. נסביר. באמת, גם אם זה מביא לידי עצבות, ועצבות, הרי לכאורה עצבות שייך לצד של הרע, אנחנו בצד של הטוב, בצד של הקדושה כתוב עוז וחדווה במקומו, מי שעובד את השם, אז הוא צריך להיות בדבקות, בשמחה, בחיות, כי עכשיו ברגע שהוא עובד את השם הוא מקבל חיות מהדבר הזה. עצבות, מה העניינה? עצבות, כותב מקום אחר בתניא, שזה קשור ליסוד האפר. איך נראה בן אדם עצוב? מה המצב רוח הבסיסי שלו? איך זה נראה? מה? הראש למטה, אין חשק לעשות כלום, להשים את עצמו בכל דבר, מרגיש כמה הוא גרוע, כמה הוא לא טוב, כמה הוא לא מוצלח, לא מצליח להתרומם מזה. בן אדם שלא לא חי, אז בסופו של דבר זה שייך לאזור של הסתרא אחרא, לא לאזור של הקדושה. אנחנו, אתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, אנחנו במקום של חיות, העצבות, כן? אז בן אדם סיפר לי בדיחה שמישהו נכנס לפסיכולוג בצער גדול מאוד, היה במשבר נפשי עמוק, נכנס, שפך, אמר לי בו ואמר לו שהוא מרגיש שהוא האיש הכי גרוע בעולם והבעל הכי גרוע לאשתו, והוא כל הזמן עושה דברים רעים לילדים שלו ולשכנים שלו, ותיאר לו ואמר לו, זה אני בן אדם הכי רע שיש בעולם. שעה שלמה, פסיכולוג, עובד לפי שעות, אני לא צודק. 450 שקל שלמתי למזכירה, לא שבוע. אתה באמת דפוק, אז זה נשאר ככה, ואם זה לא נגמר, לא נותר לו כוח. אז באמת, שבן אדם לא מחיה את עצמו, יש איזה מסלול כזה, שזה בעצמו מה שמביא להבנות. זה בעצמו מה שמביא, גם מגדיל את העבירות שלו, למה? כי אם הוא מאמין לעצמו שהוא באמת הוא גרוע, אז עכשיו הוא צריך להוכיח את זה. אין לו עכשיו, המוטיבציה שלי ללכת ולעשות טוב זה מתוך אמונה שאני טוב. ברגע שאני, כל העבירות מול העיניים שלי ואני מאמין לזה שאני באמת שווה רק את זה, אז אני בעצבות גדולה. זה לא מזיז אותי, זה שייך לצד של הרע. אבל הוא אומר, לא ככה. העצבות, יש קליפות שהן ממש הרע. יש שלוש קליפות שהן הרע, הגמור, ויש קליפת נוגה שהיא מעורבבת מטוב ורע. העצבות היא מצד קליפת נוגה. יש בצד שיכול להיות בה גם משהו טוב. אם העצבות היא ממילא דשמיא, אם בן אדם עצוב מהריחוק שלו מהשם, אז יכול להיות בזה גם משהו טוב. ולכן אומר הארי הקדוש, אדם צריך להיות בעצבות רק ברגעים האלה, רק בשעה, שעתיים האלה שהוא מקדיש. אבל שאר כל היום, זה ראינו גם שבוע שעבר ברבי נחמן, שאר כל היום שיהיה בשמחה. תפילה ותורה זה זמן שצריך להיות בשמחה. עבודת השם צריך להיות בשמחה. חוס וחדווה במקומו. אבל הזמן של תשובה, אדם יכול להשתמש כאילו בכוח הנפש הזה בשביל לחפר, בשביל שעת הוידוי צריך...
תפילה לא יכולה להיות כאילו חלק מחשבון נפש, שגם יש בצד של... שכן צריך להיות כאילו גם בזמן תפילה.
יש
וידוי בתפילה. כן, אז זה קצת, המילה תפילה היא קצת היום, כל מה שכתוב בסידור אנחנו קוראים לו תפילה. בסידור יש גם וידוי, זה חלק מהתפילה.
אני חושב בעיקר שמונה, יש פה עניין של
היום
חשב ביום, כאילו זה, אני אומר כאילו זה גם חלק בתפילה, יש פה עניין, לא דווקא.
התפילה, שהוא מדבר.
חשבון נפש.
מה שאת הזמן של התפילה בן אדם מקדיש לחשבון נפש. בתפילה עצמה, במילים עצמם של התפילה.
יש נגיד שמחולנו, יש דברים על הלב. גם כאילו זה דברים שחשבת על אתמול, אבל זה הזמן כאילו בין, נגיד דברים, כאילו, שאתה עומד מול הקדוש בו. באמת, מתוך 18, ולא מתוך סתם איזה חצי שעה שהחלטת.
זה יכול להיות, זאת אומרת, אני יכול לעשות את התהליך הזה לא בזמן נפרד, אלא בתוך הזמן של התפילה. הזמן של התפילה, אני חושב שמשהו מתכוון כאן, זה זמן יותר של דבקות. הבן אדם פונה אל השם ונמשך אחריו. זה רגע של קרבה יותר, שהבן אדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא. הרבה פעמים, מתוך שברון לב, יש רצון להתפלל. אני ניסיתי שבוע לתרגל את זה, אמרתי צריך לעשות את זה פעם אחת לפני התפילה. לקחת זמן, שזה זמן פנוי, הכנה לתפילה. השברון לב מגיע לפני התפילה, אז פתאום יש חשק, רצון גדול מאוד לדבר עם הקדוש ברוך הוא, והתפילה פתאום עולה כמו שלהבת, זה מה שהוא מתאר פה. שהלב נפתח, באיזה רגש כזה של פתיחת הלב, אז פתאום יש איזה רצון ופתאום יש שמחה גדולה. פתאום יש איזה קרבה. גם בינינו זה ככה. שיש איזה מקום של חסום בינינו. ביני לבין אשתי, ביני לבין הילדים שלי. אז אם אני לא מתייחס כאילו לחטאים שלנו, למקומות שהעלבנו אחד את השני, שפגענו אחד בשני, אז מחליקים את זה. רוב הפעמים אנחנו מחליקים את ה... משאירים, דוחפים את זה לאיזה מקום בלב ומחסים את זה. לא, אין לנו אומץ לפתוח את זה. אז ממילא זה נשאר שם באיזה מקום, ויש לנו, יש לי בליבי על מישהו, וממילא זה מייצר משהו במערכת יחסים בינינו. כשאני לוקח אוויר ולוקח את האומץ, ומקיים מצוות עשה בתורה, כתוב, מצוות לא תעשה, לא תשנא את אחיך בלבביך. אם יש לך איזושהי קפדה בתוך הלב, אסור לך להשאיר אותה בלב, אלא אתה חייב להוציא אותה החוצה. אז אחרי שאתה פותח את הלב, ומגלה בכנות, מוצא את הזמן ואת המקום הנכון לעשות את זה באופן טוב, שלא יוביל לעוד יותר תבערה של שנאה ביניכם. אז אחרי פתיחת הלב, אחרי שזה רגעים קשים, שבן אדם בא לבקש סליחה ובא לפתוח מקומות קשים שהיו ביניהם, אז אחרי זה יש איזה רצון בדרך כלל, בן אדם פותח את הלב, אז כמה עם הפנים לפנים, אז יש מכילה, ואחר כך יש איזה רצון של קרבה גדולה. וגם אם הקדוש ברוך הוא ככה, ברגע ש... זאת אומרת, כך היא עמידה להכפה לסטרחה במינים ובי, במינה ודוגמתה. זאת אומרת, יש פה איזה כישרון ללכת נגד הסטרחה בכלים שלה כביכול. כמו שכתוב, הוא מביא פה את הגמרה, מיני ובי אבא לישדה בנרגה. זאת אומרת, עם מה אנחנו קורטים עצים? עם העץ עצמו, כאילו עם ה... אתה מחזיק את הגרזן עם עץ עצמו ואיתו אתה קורט את העץ, את העצבות שבדרך כלל התפקיד שלה זה לייאש את האדם ולהכניס אותו לאדמה ולא לתת לו חיים. בן אדם עצוב הוא בן אדם שאין לו חיים, אתה לוקח את העצבות הזאת ואתה אומר בואו נעשה עם העצבות הזאת, נעשה את התרגיל הסטרחה. עם העצבות הזאת אני אשבור את הלב שלי, יהיה עצוב על החטאים שלי באופן כזה שיעורר אותי אחר כך לעבודת השם, אז אני על ידי זה מצליח הפוך על הפוך לעשות. ועל זה נאמר, בכל עצב יהיה מותר, והיתרון הוא השמחה. יש יתרון בכל עצב, והיתרון הוא השמחה הבא אחר העצב כדלקמן. איך השמחה הבא אחר העצב? אך באמת, אין לב נשבר ומרירות הנפש על ריחוקה מאור פני השם והתלבשותה בסטרא אחרא נקראים בשם עצבות כלל. זאת אומרת, אף על פי שאמרנו את מה שאמרנו מקודם, שאני יכול להשתמש בעצבות בשביל זה, אומר, האמת היא שזה בכלל לא אותו דבר, בכלל. בלשון הקודש, כי עצבות היא שליבו מטומטם כאבן ואין חיות בליבו. אבל מרירות ולב נשבר, עד רבה, הרי יש חיות בליבו להתפעל ולהתמרמר. רק שהיא חיות מבחינת גבורות קדושות, והשמחה מבחינת חסדים, כי הלב כלול משתיהם. גם בן אדם שממרר בבכי, וגם בן אדם שצוהל משמחה ורוקד, שניהם חיים. הלב שלהם חי. העצוב בדרך כלל לא מצליח לבכות. העצוב הוא בדאון, הוא בדיכאון, הוא מרגיש שהלב שלו מטומטם, הלב שלו עטוב, שאין לו, אין כוח, ייאוש. ברגע שיש בכי, שיש שברון לב, אז הוא כבר נמצא במקום אחר. אז מה גורם לבן אדם שאותה פעולה של התבוננות על המקומות החלשים שלו, מה גורם לזה שהוא ייקח את זה למקום של עצב או למקום של שברון לב? אז בסופו של דבר הפעולה היא אותה פעולה, בן אדם חושב על המקומות החלשים שלו. איך זה יכול להפוך אותו, איך זה יכול להיות או עצב או שברון לב? במה זה תלוי? במה זה תלוי? בן אדם מודע לחלקים החלשים שלו, במה זה תלוי אם הוא עכשיו יגיע מזה ללב אטום או ל...
אם זה התקרבות להשם או למיוש.
תסביר קצת שמה?
אם אתה עצוב על הרע, אבל זה מנת כאילו להתקרב ובעצם להפסיק עם הרע, או שזה בעצם להתקדם, אבל אם זה עצב כאילו שבא להגיד כמה אני לא יכול וכמה אני רחוק מהשם, תרגיש את הריחוק מהשם, זה...
ברגע שהתכלית, אתה אומר, התכלית היא בסופו של דבר להתקרב להשם, אז אני אומר, אז זה יהיה דרך זה שאני אתקן את מה שאני צריך לתקן. ובמובן הזה, אם זה פעולה יזומה שלך, אז אתה אומר, אני רוצה להיות יותר קרוב להשם. בוא נראה, בוא נראה איך אנחנו מתקנים, זה כמו
שמי... טוב
גרזן. מה?
טוב גרזן.
כן, כמו שמישהו, יש משל על ה... על המנגינה של ה... של... של הוידוי, את הוידוי בחזרת השץ, אנחנו אומרים אותו במין מנגינה כזאת, כן? כולנו ירדה שם, נורא, כן? מישהו, זה היה זר לו הדבר הזה, הוא שואל, מה כאילו ה... ספרדים זה עוד יותר לפעמים. חטא! זה מה שישמע שאני עומד... אם אתה תה ומנקה את הארמון של המלך, אז אני שמח מאוד שאני עושה פעולה טובה. אני בסך הכל בא בשביל לעשות דברים טובים. יש לי חלוך פה ואני מנקה, עוד מעט הכל יהיה פה נקי. אני יודע שזה... זה נכון שאי אפשר לעשות את זה רק בצהלה. מה שאנחנו מתחדש לנו בשני השיעורים האחרונים, שצהלה בלבד לא יכולה להיות. זה טיפה נאיבי. לחשוב שאת כל החיים אפשר לעשות רק בחן ובטוב. בלי שאתה מודע ועושה את זה... אבל בגדול, זה מתוך תנועה כזאת שאמורה להוביל אותנו ל... והנה לעתים צריך לעורר בחינת הגבורות הקדושות כדי להמתיא איפה אנחנו בזמן? 5 דקות, אז בוא נקרא עוד קצת. והנה לעתים צריך לעורר בחינת הגבורות הקדושות כדי להמתיא כדינים שהם בחינת נפש הבהמית ויצר הרע כששולט חס וחלילה על האדם, כי אין הדינים נמתקים אלא בשורשם. ולכן אמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר טוב, והיינו בכל עת שרואה בנפשו שצריך לכך, אך שעת הכושר שהיא שעה מיוחדת לכך לרוב בני אדם, מתי זה הזמן הכי טוב? היא בשעה שהוא עצב בלאו הכי ממי לדאלמה. הוא הפסיד עכשיו 10,000 שקל, פספס את האוטובוס, מישהו הצבן אותו, נשבר לו איזה משהו, נאבד לו עתיק, משהו שגורם לו ממילא להיות עצוב. עכשיו הוא אומר, אתה נמצא בזמן של עצוב, זה מדהים, מה שהדמור הזה כן אומר את זה. בשעה שהוא עצב בלב, אחי, אם אתה כבר עצוב, ממי לדאלמה, או כך בלי שום סיבה, סתם לפעמים בן אדם נוחתת עליו הבאסה, בלי שהוא יודע למה, הוא קם מהפסקת צהריים, פתאום נוחת עליו איזה דכדוך כזה שלא מבין מאיפה זה מגיע. יש רגעים כאלה, מכירים? שאתה כאילו, אתה אומר, מה קרה? מה קרה? היה סדר בוקר מצוין. אתה לא מבין מאיפה זה בא לך, פתאום זה יושב עליך, אתה לא מצליח לזהות אפילו ממה זה. לפעמים יש רגעים כאלה. אומר האדמור הזקן, לוואי ונזכור את זה מתי שזה בא, שהאדמור הזקן ייעץ לנו לתפוס טרמפ על זה. זה פתרון שהפיאסצנה הרבה פעמים אומר אותו. הבעיה הגדולה, אומר הפיאסצנה, של הבן אדם שהוא לא חי, אין לו רגש. הוא עובד סתם, פתאום אתה מרגיש שאתה מתלהב ממשהו, אז תמשיך להתלהב, על שטות, לא משנה, על איזה משהו ששמעת, תתלהב, 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 הלב שלך עובד, ואז תפוס טרמפ על זה, תתלהב כבר מדברים של קדושה, ותתחיל לעבוד את השם בהתלהבות, תתחיל לקרוא תהילים, על ההתלהבות הזאת, מה?
טוב שלא
לשמוע. זה לא, כאילו המכונית כבר נוסעת, אז תפוס עליה, תפוס עליה את ה... מילא כבר אתה, הרגש עובד, אז... קח אותו למקומות של קדושה, אומר האדמור הזקן כאן, מעין זה אתה עצוב כבר, ממי לדשמה, ממי לדאלמה, או בלי שום סיבה, אזי שאתה כושר להפך העצב להיות ממרי דחוש בנה, אז עכשיו כבר, אם זה המצב רוח, אתה אומר, בס, לפחות נתעסק בדברים שהם באמת רעים, וניקח את העצבות הזאת שלא תתקע אותי בתוך האדמה, אלא שתוציא ממני את הדברים הרעים, לקיים מאמר חזל לעולם הירגיז אדם, וזה ייפטר מהעצבות שממי לדאלמה, כי אתה כבר לא סתם עצוב על איזה משהו שקרה לך, אלא אתה לוקח את העצבות הזאת למקור של קדושה, ואחר כך יבוא לידי שמחה אמיתית, דיינו שזאת ישיב לליבו לנחמו בכפליים, אחר הדברים והאמת האלה הנזכרים למור לליבו, אמת הוא כן בלי ספק שאני רחוק מאוד מהשם, בתכלית, הוא משוקץ ומתואב, כמו שהפסיכולוג אמר לבחורה, הוא אומר, אתה צודק, אתה צודק, אתה באמת גרוע, אומר, אמת, הוא בלי ספק שאני רחוק מאוד מהשם ותחליטים שהוא קצנו את האבך. כל זה הוא אני לבדי, הוא הגוף עם הנפש החיונית שבו. אבל מכל מקום יש בקרבי חלק השם ממש, שישנו אפילו בקל שבקלים שבישראל, שהיא נפש האלוקית עם ניצוץ אלוקות ממש המלובש בה להחיותה, רק שהיא בבחינת גלות. ואם כן, אדרבה, כל מה שאני בתכלית הריחוק מהשם והתיעוב ושיקוץ, הרי הנפש האלוקית שבי בגלות יותר גדול, והרחמנות עליה גדול מאוד, ולזה אשים כל מגמתי וחפצי, להוציאה עולה על אותה מגלות זה להשיבה על בית אביה. זה קשור מה ש... יאיר. אמר מקודם, שאני רואה כמה אני גבוה, בסדר, זה מצד הגוף שלי, באמת אני רוצה להיות עם השם יתברך. אז אני יודע שאני מבטש את הגוף שלי ואת המקומות הנמוכים שלי, ויש בצד אחר, אני יודע שכל זה, אני שופט את עצמי לא רק לפי המקומות הרעים, אני יודע, יש לי אמונה גדולה שיש לי צד טוב, שאותו אני רוצה לעלות, אותו אני רוצה לקחת. אז דווקא העצבות הזאת היא מצליחה, המרמור הזה, שברון הלב, מצליח לדחוק, לשים בצד את הדברים הרעים שלי, כי אני רואה כמה חטאים שלי פועלים, ואני מרגיש כמה אני לא רוצה להיות שם. הרב קוק כותב באורות התשובה, שמי שכל כך נהיה עצוב מהתשובה, עד כדי כך שהוא מרגיש ש... החטאים גרמו לו להיות איש כל כך רע, וזה גורם לו להיות עצוב מאוד, הוא אומר, בזה עצמו הוא יהיה שמח, בזה שהוא עצוב מעבירות שלו. בן אדם עצוב ואומר, אני כזה גרוע, אין לי שום סיכוי, הוא אומר, אז למה אתה עצוב? אתה עצוב כי אתה לא מזוהה עם זה. למה אתה לא מזוהה עם זה? כנראה שיש לך משהו אחר, אתה רוצה להיות טוב, אז זה זמן טוב, דווקא שבן אדם מרגיש כמה הוא רחוק, הפער הזה בין הנפש האלוקית לבין הנפש הבאמת שלו גורם לו לרצות לעלות למעלה. בעזרת השם, שבוע הבא נחזור לתשובה אילה, מציע שיעורי בית, לתרגל, ולקבוע זמן, זה קשה, צריך לראות באמת, זה העצה של, איך השם שמע?
נריה.
זה יכול להיות שבאמת בתוך ה... מי שיכול בתוך הזמנים שממילא יש לנו, בקריאת שמע על המיטה, בבידוי שלפני קריאת שמע על המיטה, בבידויים שבתפילה, מי שזה מספיק לא רק, צריך טיפה לעשות תחנה לפני זה, להתבונן, לקחת את הזמן ומי שקובע לזה כמו שממליץ פה, שעה או שעתיים או 10 דקות, 10 דקות, לעשות את זה, אז צריך לזהות איך הוא... איך הוא על ידי זה מצליח?
עכשיו
חצות
הלילה זה
יוצא מוקדם אליך, 11:30. פשוט. תגידו את התיקון. רק תיקון לאט. בשביעית אומרים רק תיקון לאט. חזק וברוך.